קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום. משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי. על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי. על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום רביעי 19 באוקטובר 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
פנים אחרות עגומות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. בנימין נתניהו הציע באחרונה את השילוש הקדוש שלו להבטחת עתידה של ישראל, כמו גם שלום ופיוס עם העולם הערבי, עוצמה כלכלית, צבאית ומדינית. אלא שהאיום הרציני ביותר על ישראל זוכה להתעלמות מצד נתניהו במקרה הטוב, או לסילוק במקרה הרע. בעצם הימים האלה הישראלים למדים כי אין די בעוצמה צבאית, מדינית וכלכלית כדי להכניע עם הנאבק נגד כיבוש זר, גזל אדמות, סיפוח דוהר ורמיסת זכויות אדם. כמו כן, משולש הברזל המדומה כמובן של נתניהו אינו מתמודד עם המציאות הדמוגרפית והפוליטית בין הים לירדן, שהופכת את ישראל הלכה למעשה לישות אפרטייד. הטוען מחדש לחתר רשות הממשלה מציג את הצד הפלסטיני כמכשול לשלום וכמפר הסכמים סדרתי. בניתוחיו נתניהו שכח במרכאות לציין שממשלה שהוא נמנה עם בחיריה אישרה בשנת 2003 את מפת הדרכים, שכללה התחייבות לפרק את כל המאחזים שהוקמו מאז מרס 2001, או להקפיא כליל את מפעל ההתנחלויות לרבות גידול טבעי. מאזינים יקרים, בתקופת שלטונו של נתניהו נוספו בגדה המערבית כ-50 מאחזים חדשים, ומספר המתנחלים עלה ב-50% מ-300,000 ליותר מ-450,000. נתניהו טוען כי הפלסטינים לא רק מתנגדים לשלום עם ישראל וחפצים בחיסולה, אלא שהם הטילו וטו על כל התקדמות נוספת לשלום עם מדינה ערבית. זהו שקר. נתניהו מתעלם מתמיכתם המתמדת של אש"ף והרשות הפלסטינית ביוזמת השלום הערבית המבוססת על נורמליזציה ביחסים עם מדינות ערב בתמורה לנסיגה ישראלית מהשטחים הכבושים. היוזמה ממתינה יותר משני עשורים לתגובה ישראלית. נתניהו מציע להמתין לשלום עד אשר מדינות ערב יבודדו את סרבנות הפלסטינים ויגרמו להם להכיר במדינת לאום יהודית. לדידו התנאי ההכרחי לסיום הסכסוך איתם. זהו תנאי שנועד להכשיל מראש את המסע ומתן, ואומנם כפי שנתניהו נוכח כבר לדעת, התנאי הזה שלא הוצג לפני שום מדינה ערבית הוא גזירה שאף הנהגה פלסטינית לא יכולה לעמוד בה. הדרך לשלום אינה עוקפת את רמלה, כפי שטוען נתניהו. מי שמבקש לעקוף את רמלה ולהסתיר מפני הפלסטינים כל שארית של אופק מדיני, מוביל את ישראל לקיר ברזל ללא מוצא, לא ביטחוני, לא מדיני, לא כלכלי ולא דמוקרטי.
כאן קול דוד, והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות וקראן תחילה. מנהיג המהפכה האסלאמית אית אללה סייד עלי חמינאי אמר בפגישה עם קבוצת אליטות ומומחים מדענים כי בני הנוער, במיוחד המצטיינים, הם היוצרים את התקווה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן אמר כי יישום החלטות מפגש טהרן יכול לתרום להסרת האיומים הביטחוניים על אפגניסטן והאזור. כך אמר במהלך פגישה עם השליח המיוחד של ראש ממשלת פקיסטן. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הודיע על המשך ההתייעצויות בין טהרן למוסקבה במטרה להגיע להסכם כולל על שיתוף הפעולה בין שתי המדינות. הרמטכ"ל רב אלוף מוחמד בקרי הדגיש כי הודות ליכולות ההרתעה שיצרנו, אין לנו כל דאגה מהאיומים הצבאיים של האויבים. דובר משרד החוץ נאסר כנעני הפריך את הטענות בדבר שליחת נשק כולל מלטים שישמשו במלחמה באוקראינה. יועצו של מנהיג המהפכה האסלאמית רב אלוף יחיא רחים ספאוי הודיע כי 22 מדינות הגישו הזמנות לרכישת מלטים מאיראן. החדשות במלואן מקול דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית אית אללה סייד עלי חמינאי אמר בפגישה היום עם קבוצת אליטות ומומחים בתחומי המדע כי בני הנוער, במיוחד המצטיינים, הם היוצרים ומייצרים את התקווה. זאת אומרת שבכל מקום נמצאים בו הם יוצרים תקווה. מנהיג המהפכה האסלאמית המשיך בפגישה שהתקיימה בחוסייניה על שם האימאם חומייני זכרונו לברכה, כי זה חושף את הסוד שמי שלא מסכימים עם התקדמות המדינה אינם מסכימים עם הנוחות שלכם, של הצעירים ובני הנוער, במקומות שצריכים להיות בהם. מנהיג המהפכה הדגיש כי האליטות הם אחד המשאבים האנושיים החשובים במדינה, והוסיף: משאבי הטבע חשובים, מקומות הגיאוגרפיים חשובים, צורת האקלים חשובה. כל אלו חשובים. אבל אחד המשאבים האנושיים החשובים ביותר במדינה הוא האליטות. והאליטות חייבות להיחשב כאושר עצום ולעשות לייצר את האליטות. מנהיג המהפכה האסלאמית ציין שהאויבים שיטענו שהתמונות של המלטים האיראנים אינן אמיתיות ונעשו בפוטושופ. אומרים היום שהן מאוד מסוכנות. אז בלי הגזמה אנחנו חייבים לומר כי האליטות האקדמיות שלנו הם מקור גאווה לאיראן. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן אמר כי יישום החלטות מפגש טהרן יכול לתרום להסרת האיומים הביטחוניים על אפגניסטן והאזור ולחזק את יסודות השלום, היציבות והצמיחה באפגניסטן. בפגישה עם השליח המיוחד של ראש ממשלת פקיסטן לענייני אפגניסטן מוחמד סאדק חאן, המבקר באיראן לקראת התייעצויות על ההתפתחויות באפגניסטן, ציין שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן ליחסים הטובים בין שתי המדינות השכנות, וקרא להגברת שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בכל התחומים, במיוחד התחומים הביטחוניים. אמיר עבדאללהיאן קבע כי הרפובליקה האסלאמית באיראן מתייחסת לביטחון באפגניסטן כמו לביטחון באיראן. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הודיע על המשך ההתייעצויות בין טהרן למוסקבה במטרה להגיע להסכם כולל על שיתוף הפעולה בין שתי המדינות, והדגיש כי חתימת ההסכם תהיה בסוף השנה. כך אמר עבדאללהיאן במהלך תוכנית טלוויזיה דוקומנטרית בשם תחום הדיפלומטיה. אמיר עבדאללהיאן הפנה את תשומת הלב להישגים של הממשלה בראשותו של הנשיא אברהים רئيسي בתחום המאבק בנגיף הקורונה, וציין כי הצלחנו בשיתוף משרד הבריאות להקצות 102 מיליארד דולר ליבוא חיסונים תוך זמן קצר. הרמטכ"ל רב אלוף מוחמד בקרי הדגיש כי הודות ליכולות ההרתעה שיצרנו, אין לנו כל דאגה מהאיומים הצבאיים של האויבים. בנאום בפורום לענייני תרבות של הכוחות המזוינים התייחס הרמטכ"ל בקרי ליכולות ההגנתיות ואמר כי בזכות העוצמה והיכולות ההגנה של הכוחות המזוינים, ההנחיות הנבונות של מנהיג המהפכה האסלאמית וההקרבות של החללים, אנו נהנים מביטחון לאחר שהצלחנו לסכל את התכסיסים העוינים. רב אלוף מוחמד בקרי הוסיף כי אף על פי כן הכוחות המזוינים שומרים על עירנות יום ולילה ועוקבים אחר התנועות באזור ומחוץ לאזור לסכל כל איום. דובר משרד החוץ נאסר קנעני הפריך את הטענות בדבר שליחת נשק כולל מלטים שישמשו במלחמה באוקראינה. קנעני בתגובה לטענות כי איראן שולחת נשק כולל מלטים לשימוש במלחמה באוקראינה אמר כי איראן קובעת שאין בסיס לטענות האלה. דובר משרד החוץ אמר כי הטענות חסרות הבסיס האלה, מבוססות על מידע כוזב והנחות מגמתיות במטרה להחריף את האווירה הפוליטית באמצעות מנגנוני תקשורת של מדינות עוינות לרפובליקה האסלאמית באיראן. דובר משרד החוץ הדגיש כי הרפובליקה האסלאמית באיראן המתנגדת למלחמה באוקראינה הביעה מאז תחילת הסכסוך את התנגדותה למלחמה וקראה לעצור אותה ולקדם פתרון למחלוקות בדרכי שלום. דובר משרד החוץ הדגיש נכונות איראן לקיים דיון עם אוקראינה להפרחת הטענות האלה. יועצו של מנהיג המהפכה האסלאמית רב אלוף יחיא רחים ספאווי הודיע כי 22 מדינות הגישו הזמנות לרכישת מלטים מאיראן. בנאום שנשא בכנס מדע וטכנולוגיה באוניברסיטת אימאם חוסיין עליו השלום אתמול בטהרן, אמר רב אלוף ספאווי כי אין ביכולתן של ארצות הברית והישות הציונית להתגבר על העם האיראני. עבד אל-רחים ספאווי הוסיף כי איראן שנהגה לייבא שבעבר הייתה מייבאת 80% מצרכיה הצבאיים מחול לפני ניצחון המהפכה האסלאמית, כיום היא מייצרת ומייצאת 80% מהציוד הצבאי שלה, תוך קביעה כי 22 מדינות הגישו הזמנות לרכישת מלטים מאיראן. בכירי תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס בהובלת סגן מנהיג התנועה חליל חיה מבקרים היום בסוריה. בביקור המשמעותי הראשון מאז שהתנועה עזבה את דמשק לפני יותר מ-10 שנים, דובר החמאס חזם قاسم امر كي همشلخت تهوي خلق مكبوطسه جدوله يوتر شي تركاب من منهجي وراشي هبلقيم الفلسطينيين المنصفين بيوني الاخرون شني غورمين بخيرين بخمس امروا لسخنوت هيدعوت رويترز كي هتنوعه خليطه لشكم متكشريم ام سوريا. משרד הבנים הפלסטיני ברצועת עזה הגיב לדיווחים בתקשורת המקומית במליזיה על פעילות סוכני המוסד לחטוף איש תנועת ההתקוממות חמאס במדינה, ומסר כי אנו מגנים את הפשע הזה שביצעה ישראל נגד אחד מבני עמנו הפלסטיני במליזיה. אנחנו קוראים להעמיד את העבריינים למשפט. הרשויות במליזיה שחררו פלסטיני פעיל תנועת ההתקוממות הפלסטינית חמאס בעזה שנחטף על ידי המוסד בבירה קואלה למבור. כך דיווחו גורמים לרשת תלוויזיה אל-ג'זירה, כאשר אמרו כי החטיפה התרחשה ב-28 בספטמבר לאחר שהמוסד שכר למטרת ביצוע סוכנים ממליזיה שהוכשרו במדינות אירופה. המודיעין המליזי הצליח להגיע למקומם של החוטפים ולעצור אותם ולשחרר את הפעיל, פעיל חמאס, תוך 24 שעות. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו על הכישלון והפתיחה הגדולה של המוסד במלזיה. הרשויות במלזיה, המדינה המוסלמית הגדולה ביותר באסיה, פרסמו שמות, צילומים וסרט על רשת ריגול של המוסד הישראלי במדינה. במבצע לילי ב-28 בספטמבר נחטף הפלסטיני עומר אל-בלבייסי, מומחה לתכנות למחשבים מול המלון שבו לן על ידי סוכני המוסד, והועבר לבית כפרי בפרברי קואלה לומפור. שם התחילו לתחקר אותו בתדרוך ועידת וידאו מתל אביב, במסגרת התחקיר שנעשה רגע לפני הגעת המשטרה המלזית, גורמי המוסד תחקרו אותו על הקשרים שלו עם גדודי אל-קסאם, הזרוע הצבאית של תנועת ההתקוממות חמאס. בתקשורת המקומית דווח כי מטרת החטיפה הייתה השגת מידע על תוכנת מחשב שמאפשרת לפרוץ לטלפונים ניידים. לפי הדיווח באתר New Straits Times, סוכנים מלזיים שפעלו בשירות המוסד עקבו ב-28 בספטמבר בלב בירת מלזיה, קואלה לומפור, אחר פלסטיני שסברו כי הוא חבר בגדודי עזדין אל-קסאם, ולאחר מכן חטפו אותו. אותו פלסטיני שנחטף, מומחה לתכנות, היה בדרכו עם פלסטיני אחר, בדרכו לרכב אחרי ארוחת ערב בקניון. לפי הדיווח, רכב לבן נסע לאברהם, ארבעה אנשים יצאו ממנו והגיעו לפלסטיני שישב במושב הנהג. הם היכו אותו וגררו אותו לרכב הלבן בעודם צועקים לו, הבוס שלנו רוצה לדבר איתך. הפלסטיני השני ניסה לסייע לחברו, אבל הוזהר להתרחק מהמקום. ובהמשך הגיש תלונה בתחנת משטרה כ-40 דקות לאחר שחברו נחטף. הפלסטיני שנחטף הוקה לדבריו ברכב. הוא אמר כי חוטפים לקחו את הסלולרי שלו והכריחו אותו לפתוח את הנעילה. הפלסטיני שנחטף הובא לחדר כשהוא קשור ועיניו מכוסות. החוטפים קשרו אותו לכיסא. אז הם קשרו בטלפון בין החטוף לבין שני גברים ישראלים. אתה יודע למה אתה כאן, היה הדבר הראשון שנאמר לו. לפי הדיווח, הפלסטיני החטוף נחקר במשך 24 שעות על ידי הפעילים המלזים, והוקה כי תשובותיו לא הספיעו את רצון חוטפיו. הישראלים רצו לדעת על הניסיון שלו בתחום התוכנה, על החוזקות של חמאס בתחום זה ועל חברים בגדודי עזדין אל-קסאם שהכיר, אמר גורם לעיתון המלזי. לפי עיתון New Straits Times, במלזיה המשטרה המלזית הצליחה לשחרר את הפלסטיני תוך פחות מיום אחד. לפי רשויות של מלזיה, המוסד גייס 11 מלזים למעקב אחר הפלסטיני. לפי אל-ג'זירה, הם אומנו על ידי המוסד במדינה אירופית. המשטרה פלשה הביתה של המוסד בשכונת הולולנגת בקואלה לומפור ועצרה חברי הרשת. לפי הדיווח, בין חברי הרשת הייתה גם אישה בת 33 ששימשה כראשת הרשת. היא גויסה למוסד הישראלי מיד לאחר התנקשות במחמוד פועד בתש 4 שנים לפני. השמות של הרשת הם נדריה יהו, זינל, אידי קומסיד, נורה כמאל חסן, דודי ג'נייד, טנקו ערף, בונג'סו טנקו חמיד, נזירי מוסטפה, פיזל אל-הארדי, מוחמד איסה, אקטם אבדורכיס, סופיאן סאלי, חתם מוחמד פוזי, ריבאפי עדנן. לפני כן התנקש המוסד הישראלי במדען פלסטיני חבר תנועת ההתקוממות חמאס במלזיה ביום שבת 21 באפריל 2018. שני אופנוענים ירו במדען פלסטיני פאדי אל-בטש שהיה מרצה באוניברסיטת מלזיה. הוא היה מהנדס לחשמל והיה מומחה לייצור מלטים. לפי הפרשן הישראלי ברק רביד, סיכול המבצע של המוסד בקואלה לומפור הוא הכישלון הגדול ביותר של המוסד בשנים האחרונות, מאז רצח מחמוד אל-מבחוך ב-2010. לצד הכישלון במלזיה, גם באוסטרליה, נחלה ישראל כישלון בכך שהמדינה חזרה בה מההחלטה להעביר את השגרירויות שלה מתל אביב לעיר הקודש, והדגישה שעיר הקודש היא עיר שנויה במחלוקת, בכך מעמד ישראל באסיה פסיפיק מתנדנד. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, מזנים גם בחדשות של היום. ברשות הפלסטינית מעריכים את בטול הכרתה של אוסטרליה בעיר הקודש כבירת ישראל. השר לענייני אזרחים ברשות הפלסטינית חסן שייך הגיב להחלטה לבטל את ההכרה בעיר הקודש כבירת ישראל, ואמרו, אנו מעריכים את החלטת אוסטרליה בעניין עיר הקודש וקריאתה לפתרון שתי המדינות. חבר הכנסת שמחה רוטמן אומר כי מערכת המשפט לא מתפקדת וקרא להכנסת תיקונים. ראש הממשלה הישראלי לפיד אומר כי ממשלת ימין תבטל את המשפט של בנימין נתניהו. מאזינים יקרים, עד כאן תמו שלנו ליום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד. Thank you.